הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך פירוש השפת אמת על פרשת השבוע, פרשת ויגש. ויחלקל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו, לחם לפי עטף. אפשר לפרש פירוש הפסוק, עיני חול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, היינו כי לפי מידת הביטחון שיש לו לאדם, כן באה אליו ההשגחה, וזהו עיני חול אליך יסברו, וכפי גודל מידת שברו ומדרגת ביטחון האדם אשר מצפה להשם יתברך, כן באותה מידה, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. וידוע שיוסף רומז על הקדוש ברוך הוא, והטף הוא לשון ציפייה והבטה. וזהו הרמז אם כן, ויחלקל יוסף לחם לפי הטף, שהקדוש ברוך הוא מחלקל וזן את האדם לפי ההבטה והביטחון שהאדם צופה ומביט לישועת השם.
Chazdechu, Hashem, Chazdechu, Hashem, Ulai ni, Kasher yichal ni lo. Yehi Chazdechu, Hashem, Chazdechu, Hashem, Ulai ni, Kasher yichal ni lo. Yehi Chazdechu, Hashem, Chazdechu, Hashem, Ulai ni, Kasher yichal ni lo. Yehi Chazdechu, Hashem, Chazdechu, Hashem, Ulai ni, Kasher yichal ni lo.
Oh,
יחסדך השם עלינו, כאשר ייחלנו לה אחרינו השם חסדך, וישעך תיתן לנו, קומה עזרת לנו ופדינו למען חסדך. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי ד' בטבת, תשע"ו, 16 בדצמבר 2015, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופר הטכנאי, ועם הכותרת הראשית, ניסיונות הפיגועים נמשכים. אתמול שוב ניסיון פיגוע במודיעין, בעצם פיגוע, ניסיון רצח, בתוך אתר בנייה, שני אנשים נפצעו, והנה טקסט קצר שכתב חבר הכנסת לשעבר יוני שטבון לפני כמה שעות, בהמשך לפיגוע בירושלים שלשום. יצאתי עכשיו מבית החולים עין כרם, בנו התינוק של חברי בנימין נפצע קשה בפיגוע דריסה בירושלים. בנימין עלה לארץ לבד מצרפת, שירת בגולני, הקים לא מזמן משפחה, ובאשתו חזקים ומעבירים לרופאים ולכולנו שיעור באמונה ושיעור בציונות. נא להתפלל עכשיו לרפואת יותם שמואל בן יעל, אותו תינוק שנפצע בפיגוע בגשר המיתרים. ובעוד ישראל נאבקת בטרור, ארגון שוברים שתיקה ממשיך לפעול בארץ ובעיקר בעולם נגד צה"ל, ועכשיו מתארגנים הורים שקולים ויוצאים בפנייה נרגשת נגד הארגון הזה. הנה המכתב שהם שולחים הלילה לשר הביטחון בוגי יעלון, מדובר במכתב שעליו חתומים ההורים של חיילים רבים שנפלו, ביניהם יונתן איינורן, בנייה שראל, ליאל גדעוני, עוז צמח ועוד נופלים, והם כותבים כך: כבוד שר הביטחון, אנו משפחות שבניהם נהרגו בעת שירותם הצבאי, בעת מילוי שליחותם למען מדינת ישראל, פונים אליך כשר הביטחון ששלח אותם אל הקרב. אנחנו מעריכים את פועלך, סומכים את ידינו על החלטותיך ועל שיקול דעתך, ולפיכך מסרנו בידיך את היקר לנו מכל, הבסיס לאחדותנו כעם ולנכונות של ילדינו להילחם ולתת את חייהם. במלוא מובן המילה, הבסיס היה מתוך הידיעה כי עם ישראל מאחוריהם. זה הבסיס למסירות הנפש ולהקרבה שלהם תמיד ובכל מצב. בימים האחרונים נחשף כי ארגונים ישראלים שממומנים על ידי ממשלות זרות עומדים מאחורי הרדיפות אחרי חיילי צה"ל, בזמן שהם נלחמים באויב. הארגונים הללו עושים הכל כדי לגייס עדויות נגדם, כדי להכניס מורח בלבבם, כדי להפוך אותם לפושעי מלחמה. שמענו שהחלטת להוציא את ארגון שוברים שתיקה מבסיסי צה"ל. זה נכון, אבל לא מספיק. רק היום התראינה מנכ"לית שוברים שתיקה ואמרה, הכסף שלנו מגיע משוויץ, מדנמרק, משוודיה ומהולנד, ומנוהל מרמלה. זאת אמירה שצריכה להרעיד את אמות הסיפים של המדינה. האם ייתכן שילדינו יהיו חשופים לפגיעה מצד ארגונים המנוהלים מרמלה, מצד ארגונים שמדינות זרות בוחשות בכספיהם? עד לאן הגענו? האם אנחנו צריכים לשלוח את ילדינו לצבא עם עורך דין צמוד? אנחנו פונים אליך, מסרנו בידי מדינת ישראל את היקר לנו מכל, ועכשיו חובת המדינה להגן עליהם גם מפגיעה מבחוץ וגם מפגיעה מבפנים. לא ייתכן שארגונים שתולים אלה יוכלו להמשיך לפעול במדינת ישראל תחת החוק. יש בידך את הכוח לפעול הן דרך הממשלה והן דרך הכנסת כדי לעצור את התופעה. מצב הנוכחי לא יוכל להימשך למען שמירה על החיילים הבאים, בחשש ובתקווה הורים שאיבדו את ילדיהם במערכות ישראל בשירותם הצבאי. במקביל נמשכים הוויכוחים סביב נשיא המדינה שהשתתף באירוע בארצות הברית עם שונאיהם של ישראל. בדרך כלל שאומרים בגמרא שונאיהם של ישראל, אז זה הפוך על הפוך, זה בלשון סגי נאור כדי לא לומר דברים רעים על עם ישראל, אבל פה זה כפשוטו. ואדי מינץ, לשעבר מנכ"ל מועצת יש"ע, כותב: חסר משהו בבית הנשיא, אני חושב שחסר שם ברקסים, או אולי חסר שם מבוגר אחראי. חבריי המבקרים בימין טוענים רובי באמת, הם טועים בטענות שלהם, כי רובי באמת לא השתנה, הוא מלא באהבה לכולם, הוא אוהב ארץ ישראל, הוא אוהב את מתיישבי ישע, הוא איש מקסים, אבל חסר לו ברקסים. הוא למשל חושב שמדינת ישראל הייתה צריכה להשקיע יותר בשכונות מזרח ירושלים, ולעשות מאמצים גדולים יותר לשלב את הערבים. זאת מחשבה לגיטימית וראויה, אולי גם אני חושב כך, אבל לכתוב את זה במאמר בוושינגטון פוסט, כשאתה מגיע לביקור בארצות הברית, האם לא ברור לך שזה ישמש כלי לניגוח מדינת ישראל שנמצאת במאבק תדמיתי חסר תקדים? האם ראוי לבקר את ממשלת ישראל דווקא שם? אי אפשר לומר זאת בפגישות בישראל. איפה היה היועץ שהיה מונע ממנו לכתוב את המאמר המטופש הזה במקום הזה? הוא למשל חושב שאכן אובמה, למרות הביקורת שלו על ישראל, ונתניהו המשיך לתמוך בביטחון ישראל. זה נכון, וזה קרה לא בגלל אהבת ישראל, אלא בגלל שאחרת הוא לא היה מצליח לגייס את הדמוקרטים לתמוך בהסכם עם איראן. אבל נניח שריבלין חושב כך, למה אף אחד מיועציו לא יעץ לו למתן את מופע החנפנות המבחיל שהוא ניהל בחדר הסגלגל? הוא למשל חושב, ממשיך הדי מינץ, שמדינת ישראל צריכה להתחשב בכל הזרמים של היהדות האמריקאית, אבל מדוע יועציו לא בדקו לפני הדלקת הנרות בבית אובמה, יחד עם הרבה הרפורמית, עם הכיפה, שאמרה, שעשה ניסים לאבותינו ולאמותינו, איך לא הבהירו לו, איך התייחסו חלק גדול מאזרחי ישראל למופע הפתטי הזה? אגב, אתם באמת חושבים שאנשי הנשיא לא בדקו מי ידליק את הנרות? נראה לכם שבכנס, בטקס, אם נשיא ארצות הברית לא יודעים בדיוק באיזה רמה, מאיזה סוג עשויים גם הנרות, ברור שבדקו. הוא מתוך מודעות ובכוונה, הוא מגוון, גם עם אורתודוקסים, גם עם קונסרבטיבים, עם רפורמים, אין לי ספק בעניין הזה. ממשיך אדי מינצל כותב, הלאה, הוא למשל חושב שהוא צריך להופיע בוועידות שמזמינות אותו לנאום, וזה בסדר וזה לגיטימי, אבל איפה היועצים שבודקים קודם מה מהות הוועידה? מי עוד מופיע בה? למשל מנהיג פלסטיני שדרש להופיע בלי דגל ישראל, וחבורת מנעצי צהל משוברים שתיקה שההופעה שלך, הנשיא בוועידה הזאת, נותנת להם לגיטימציה בינלאומית. אני בטוח, לפחות מקווה, שאם היו היועצים מכינים את הביקור אחרת, מעמדו הציבורי של ריבלין לא היה מתדרדר כפי שגרם לעצמו במו ידיו לאחרונה, ועוד לכך תלמד אדוני הנשיא להגיד טעיתי, הרי גם לגבי בני עמי בחרו בטרור, אתה יודע שטעיתי, שטעית, אז תודה בכך, מודה ועוזב ירוחם. אדי מינץ הוא גם איש מקסים לדעתי במאמר הזה, הוא טועה. ריבלין ידע והצוות שלו הוא מוכשר ורציני ויסודי, אבל ריבלין שאוהב באמת את ארץ ישראל ואוהב את מתיישבי ישע ואוהב ואוהב ואוהב, אבל בעיקר מאוהב קשות בעצמו ומאוד מתרגש מעצמו ומהממלכתיות שלו ומזה שהוא גם אוהב את המתנחלים אבל גם אוהב את שוברים שתיקה וגם עם האורתודוקסים וגם עם הרפורמים, כל פה מתוכנן ומדוד וזה האיש. זה לא ברקסים, זה האיש וזאת משנתו, והנה מישהו שיורד לעומק של הדברים, אבישי גרינצייג, איש ישיבת תורת החיים, בעצם מזכיר לנו כמה שווה לאומיות בלי אמונה ובלי תורה. כל הפרסה המביכה, הוא כותב על ההתבטאויות של ריבלין, מביאה אותי לתובנה אחת פשוטה. הליכוד מורכב מאנשים שמשתלם להם עכשיו להיות ימניים. מה הם יעשו בהמשך? אין לדעת. כך היה אצל שרון שהיה ימני קיצוני ודרש שדין נצרים יהיה כדין תל אביב, וכשלא השתלם לו הוא עקר את נצרים ברגל גסה ושבר שמאל החזק, כי עומק החקירה כך עומק העקירה כידוע. כך היה אצל ציפי ליבני שהייתה ימנית כל עוד האדמה בליכוד הייתה יציבה מספיק לטעמה. כך היה אצל כחלון שביום שחשב שיכול להרוויח יותר כאיש מרכז מתון, הוא הציג את הליכוד כימין קיצוני. הרשימה באמת ארוכה, ואי אפשר למנות את כולם עם המזגזגים הסליחה. ריבלין הוא לא יוצא מן הכלל, הוא מעיד על הכלל. האם יש לכם אמון באורן חזן, במירי רגב, בגלעד ארדן, בראש ממשלתנו הזגזגן הלאומי בנימין נתניהו? לי אין, כלום. אני קורא לליכוד מפלגה ימנית דינמית. וזה פשוט נכון. ימים יגידו ובעיקר ימים בעבר הגידו את מה שקורה במפלגה שהיא מאוד ימנית ולאומית ולאומנית, אבל בלי תורה ובלי אמונה, אז אין בדיוק מחויבות ככה מוחלטת למשהו. עכשיו 7:19 דקות, הפסקת פרסומות ראשונה, אחריה נהיה אמוניים ועוד איך. התוועדות בוקר עם מיכי יוספי.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
F3-578-5541, זה המספר לתגובותיכם על מה שנאמר או ייאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7:25. 26 עכשיו, בוקר טוב, ערב, 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 שבת שלום למיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך. אני רוצה לבקש את סליחתך שניסיתי להשתעל לבד לפני שעליתי בשידור די קרובה, אבל כנראה שיש כללים וכדאי לציית להם. אני מקווה שאתה מקבל את השיעול בברכה.
זה חלק, יש את הניגון... ניגון הכנה, שיעול הכנה, ועכשיו הדברים עצמם.
כן, הדברים. אז היום אני רוצה להתוועד איתך על רבי ברוך ממז'י בוז'י. זה לא היורצייט, היורצייט שלו זה בחי וכסלב. והסיבה שאני רוצה להתוועד עליו, שהשבוע זכיתי להיות בבני ברק, ולהיכנס בשעת בוקר מוקדמת בטרם תפילה לבית הכנסת של חסידי בובוב, ועם כוס קפה חם וספר חסידות על רבי ברוך כהכנה לתפילה, אז כל כך העיר את ליבי, העירו את ליבי הסיפורים על רבי ברוך, וככה קראתי בעריכות רק עליו, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה, למדתי, אבל קראתי על רבי ברוך, והיות וזה והעיר בליבי השבוע דמותו המפליאה, אז אמרתי את מי אני יכול לשתף. אשתי פחות מתעניינת בזה, גם מתעניינת, אבל לא כמוך. יודעת שאין, אין כמו שיחת חברים, עוד שיחת חברים המתוועדים על הצדיקים. אז זה כמה אייטמים קצרים, רק הרעיון החורז בהם זה מהרבי רבי ברוך. רבי ברוך ממז'י בוז', שהוא היה הנכד של הבעל שם טוב הקדוש. אם אתה רוצה לדעת גם את הקשר לרבי נחמן, זה דוד של רבינו נחמן, הוא היה אח של אמא שלו, של פייגה. אז okay. הדיבור הראשון, מה?
אמרתי אוקיי.
אוקיי, טוב. או לחיים, אוקיי זה תרגום של לחיים.
לחיים, כן, אוקיי, אוקיי, לחיים, לחיים, כן.
הדיבור הראשון זה בשם רב חיים מאיר מויז'ניץ, שאמר בשם הרבי רבי ברוך ממז'י בוז', שהעולם הזה יכול להיות כל כך טוב, כל כך מתוק וכל כך מאיר, באים לא שוקעים בתוכו. וכמה העולם הזה יכול להיות חמוץ ומר ומתנקם, באים שוקעים בתוכו. כשקראתי את האמירה הזו, מאוד שמחתי א', שמישהו פה אכפת לו מכבודו של העולם הזה. אתה יודע שהרבה פעמים ממש יורדים עליו על העולמה הזה, שזה לפעמים זה ממש מביך, כאילו כמה מגנים אותו. והנה מגיע רב חיים מאיר, שאומר לנו כזה דיבור, בשם רבי ברוך, אינני יודע אם שמת אלף לסדר המילים, וגם היה כתוב שם ביידיש עם תרגום לעברית.
בוא תגיד את זה שוב, כן, כמה העולם?
כמה העולם הזה יכול להיות טוב ומתוק ומאיר, לרצף המילים הללו, טוב, מתוק ומאיר, ואם לא שוקים בתוכו. וכמה הוא, וההפך, ככה דייקתי שם במילים, אומר כמה יכול להיות חמוץ ומר ומתנקם. כי הוא יכול להתנקם, הוא לא נותן לך ליהנות ממנו באמת, אם אתה כאילו שוכח מאיפה באמת מקור חיות. טוב, זה דיבור אחד. דיבור שני, שפעם הגיע אליו הרב מוישה מלודנה, והבן של הקוברינר, והוא ראה אותו את הרבי רבי ברוך בעיצומו של ויכוח, או מה ש... לעינינו יכול להיות כמריבה עם אשתו. והוא לא התייחס כל כך לאורחים. הבן של רבי משה מלודנר נעלב בשביל אבא שלו. והוא ככה רמז לאבא שלו שזה לא מוצא חן בעיניו. אז אבא שלו אמר לו, אתה לא רואה מה קורה פה? זה התיקון חצות של רבי ברוך, ומה שקורה עכשיו בינו לבין אשתו, זה הוויכוח בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אם כן, אני מקווה שאף אחד מהמאזינים לא יעשה שיעורי בית לתיקון חצות כזה. הערב בשעה 11:30, מריבה, סיפור כזה גם יכול לעלות ציניות למי שזה מסוג הסיפורים ש, צריך ממש לבחור בחיים בשביל לראות בזה את המסר המאיר, ולא לקחת את זה למקום ציני. אני משדר, אני מציין את זה בשידור, כי לדעת שאילו שעולות להם המחשבות הציניות, לדעת שזה לגיטימי, אבל זה לא המכוון, זה להשיג את המתנה שיש בסיפור הזה. והנכד של רב לוי יצחק מרדיצ'ב אמר פעם בשם הרב מאפתא, שלדבר מהבעל שם טוב זה סגולה להצלחה. לדבר מהרבי רבי ברוך מז'יבוש זה סגולה ליראה. ולדבר מרבי לוי יצחק מברדיצ'ב זה סגולה להמתקת הדינים. אז תראה מה זה בתוכנית רדיו בבוקר, רק להזכיר, הזכרנו את הבעל שם טוב, זה סגולה להצלחה לכל אחד וענייניו במהלך היום, הרי אנחנו אוספים סימנים טובים. ולדבר מרבי ברוך זה העירה, ומי שצריך המתקת הדינים זה מרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שגם הוא הזכרנו את שמו. מספרים פעם שכנראה רב אשר מסטולין או אחד מהצדיקים היה במז'יבוש, והוא בא להיפרד מביתו של רבי ברוך. רבי ברוך כנראה כבר לא הייתה בחיים, והצדיקים שהיו עולים לקבר הבעל שם טוב ולקבר רבי ברוך היו באים לבקר את בני משפחתו. ואותו צדיק מייר לצאת לדרכו. אז אמרה לו הבת, יש לנו קבלה מאבא, דהיינו מהרבי רבי ברוך, שלא למהר, והעיקר לעשות את מעשיו ביישוב הדעת. ואז אותו צדיק שמע את הדיבור הזה והמתין עוד קצת, ואחרי זה התברר גם שהוא ניצל מזה מהרב של שודדים בדרך. על הדיבור הזה אותי הוא מאוד תפס. איזה אמירה הזאת? היא אומרת, יש לי קבלה מאבא, לא למהר. למהר זה לא זריזות, למהר זה שאתה עושה דברים בחיפזון. היו חסידים גם שדרשו את זה על המילים, ועבדתם מהרה, כאילו תאבדו את המהירות. מהירות זה שאתה עושה דברים בלי הכנה מתאימה, ואז אתה בעצם גילית שבזבזת הרבה זמן. רבי נחמן גם אומר בספר המידות, מי שעושה את מעשיו במהירות הוא עצבן, ומי שעושה את מעשיו במהירות נעשה בעל חוב.
עצבן, ככה הוא אומר, זה מעניין, היום הרי בסלנג זה עצבן.
כן, אם הטקסט היה לפניי, אז הייתי יותר בטוח בעצמי, אבל על דרך כך נראה לי שאני זוכר, כן, עצבן. ומי שעושה את מעשיו במהירות, הוא נעשה בעל חוב. ומהירות, ואני זוכר גם שפעם הזכרנו פעם בשידור, פה בשם הרבי מלחוץ, כשאמר שהמהיר, אדם שעושה דברים במהירות, בחיפזון, אז זה בעצם זה לא זריזות, זה ההפך מזריזות. הוא מתעצל, אמרנו פעם כך זכור לי שבאחד ההתועדויות, שהחיפזון נובע מתוך עצלות ליישב דעתו לעומק העניין. זאת אומרת, אין הכוונה להתעכב יותר ממה שצריך, אבל לבדוק את כל הנתונים, לבדוק, לעשות את ההכנות הראויות. אז שהיא באה ואומרת לו, לאותו צדיק שרוצה לדרך, כנראה זה היה בחיפזון רב, היא ראתה עליו שהוא כנראה כל כך ממהר, ומה הרעיון שממהרים? במהירות, אתה הרבה פעמים צריך לחזור על אותה פעולה פעמיים. לפעמים אתה עושה איזה קנייה בלי יישוב הדעת, אתה יוצא לדרך בלי שנערכת כראוי, או לטיול, או לכל דבר שהוא. זאת אומרת, יש לי קבלה מאבא, זה הרבה יותר מלצטט את הדיבור שאמרתי מספר המידות, שזה גם דבר עצום מאוד, מי שעושה את מעשיו במהירות נעשה בעל חוב, או ועבדתם מהרה, תאבדו את המהירות במובן החיובי, או את הדיבור הזה של הקוצקר, שהוא שעושה את דבריו בחיפזון, הוא בעצם זה מתחפש, זה עצלן ותחפושת, שהוא מתעצל ליישב דעתו. זה פה הרבה יותר עמוק במובן הזה של קבלה מאבא, מהרב רבי ברוך, לא לעשות את הדברים במהירות, העיקר ביישוב הדעת. וברגע המתאים ידע להגיד את זה לאותו חסיד, שאחרי זה זה פעל עליו גם לטובה ספציפית שניצל משודדים, אבל לדעתי הסיפורים הללו הם הרבה יותר חזקים, בלי כזה אפי אנד, או בלי לספר שניצל מאיזה תאונה, אלא לקבל אמירה לדרך, וזה מתאים כנראה לכל אחד מאיתנו, אמנם מי שעומד בפקקים לשמוע את הדיבור, לא למהר, הוא לא יודע בדיוק מה לעשות עם הדיבור הזה, אבל אני מקווה שכל אחד, גם אלו שעומדים בפקקים, יראו איך הדיבור הזה יביא להם תועלת מרובה במהלך היום, כל זה בזכות הרבי רבי ברוך, ותדע לך שיש לי עוד איזה קטע קטנטן, אבל אני מלמד את עצמי לשים מידה לדברים, ולשמור אותו לעצמי, את הקטע הנוסף
מהרבי. חס וחלילה, תשמור אותו לנו לשבוע הבא, בלי נדר. טוב, יש לנו גם עוד ניגון. אתה רואה, בזכות זה שאתה שומר אותו לנו את הקטע הזה לשבוע הבא, אז נספיק גם ניגון אחרי ההתוועדות. אתה זוכר, ניגון הכנה, שיעול הכנה, התוועדות, ועכשיו הניגון המסיים.
שזה בטח ניגון הכנה לפרסומות. זה אמרתי רק בשביל לעלות חיוך על פניך, ולא חלילה בשביל ליצנות. קדימה לניגון.
ליצנות על הפרסומות זה מותר. חזל אומרים שהכל אסור, חוץ מליצנות על עבודה זרה ועל פרסומות. תשמע, זה הקלטה חיה מערב שגם אתה היית חלק מרכזי בו, ההתוועדות של יוטט כסלב. אני עדיין באורות מהאירוע הזה, והשירים, אתה יודע, יש לי פלשבקים. זה עדיין מתנגן. וטוב שיש הקלטה כדי לא להסתפק רק בפלשבקים, אז נשמע את אביתר בנאי, ובעיקר את הקהל שר את הניגון החבדי העתיק, והריקותי לכם ברכה עד בלי די, 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 די.
זה גם שיבלו... סגולה לשפע לשמוע את הניגון הזה ביום רביעי בבוקר.
אז קדימה. תודה רבה מיכי, ותקשיב לשיר. תרקוד את השיר, להתראות.
Thank you. נאור קרמי.
אביתר בנאי והקהל ביד כסלף בבנייני האומה, הקלטה חיה מהאירוע הזה ומהשיר הזה שמתנגן ומתנגן לכל מי שהיה שם, ונראה לי שגם לכל מי ששומע את זה כאן הבוקר. עכשיו 7:42, הפסקת פרסומות, אחריה לפולמוס סביב הדברים של יושב ראש המועצה לכלכלה, פרופסור אבי שמחון, נגד חרדים ונגד עניים ונגד, נגד, נגד. נדבר על הכל אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7:47, עכשיו מה שאומר שאין לנו הרבה זמן, אבל בואו נדבר רגע על הפרופסור אבי שמחון, שמונה ליושב ראש המועצה לכלכלה, מינוי של נתניהו למרות ההתבטאויות שלו בעבר נגד משפחות חרדיות, בין היתר, אחרי שהח"כים החרדים ענו לו וזעמו על המיון, על המינוי הזה, כותבת בעיתון מעריב יעל מזרחי, אמא ל-11, את הדברים הבאים לפרופסור שמחון, בעצם עם מכתב אישי כזה, אישי גלוי. שלום לך, מר שמחון, משפחה עם 8 ילדים מחטא, כך אמרת. אם כן, חטאתי לחברה, הבאתי לעולם 11 ילדים, את רובם ללא הפידורל, תחת ידיו האמונות של פרופסור סמואלוב. רגע, זה אומר שערי צדק. לא, 10 לא הספיקו לי. 11. מצטערת שהרערתי לך את הדמוגרפיה, שהמתתי אסון על הכלכלה הישראלית, שפגעתי בצמיחה הכלכלית ובתנופתה, שאנחנו נטל ומטרד על הכלכלי, על החברה. ואני לתומי חשבתי איך כל המשק ישרוד בלי כל ילדי החטא שלנו. הרי אם אני עוצרת לילדיי את השוקו, תנובה, טרה וגד קורסות יחד, וגם מטרנה וכל תחליפי החלב למיניהם. ומה יעשו אגד ודן בלי כל ילדי הסרדינים החרדים? ונהגי המוניות ורופאי השרפ וכל המערך המיילד, כולם יהיו מחוסרי עבודה. בתי הערכה והמלונות, פארקי המים והשעשועים, חנויות ההלבשה והנעלה, כולם יהיו מיותמים. ומי ינהר בהמונה ולרשתות השיווק, בעגלות קניות מפוצצות במעם של ילדי החטא המיותרים האלה? איך זה אצלכם? כל ילד מתוכנן בקפידה, ואז מגיע לעולם עם סל קליטה עד גיל 18? כי אצלנו כל ילד מגיע עם הברכה שלו, סבתות לא טועות. אני חושבת לעתים שכל העניין של להביא את הילד הבא אינו רק כלכלי, כי בעלות של שני ילדים שאתם מגדלים, חוגים, מותגים, תרבות ופנאי, אני מגדל את 10. עובדה שעל משכורת של 20,000 שקלים יצאתם לרוטשילד להפגין. בעלי ואני, כותבת יעל מזרחי, מפרנסים מבוקר עד ערב, אבל ברוך השם שילדינו לא נחשפים לכל שטף הגירויים שהמסך והרחוב מציעים להם. עם יד על הלב, כמה עלתה לכם חופשת החנוכה? היא שואלת את שמחון, פסטיגלים, פסטיבלים, הצגות. לי זה עלה מעט קמח, ביצים, שמן לטיגון, פה ושם הפתעות מחנות בשקל, והילדים היו מבסוטים אש. בכל נר שרנו ורקדנו, שיחקנו במשחקי קופסה על השטיח. טוב, אני מודה, חיכיתי לנר השמיני שיגמר, אבל בסך הכל היה כיף. הבגדים והילקוטים בדרך כלל עוברים אצלנו בירושה. החינוך הוא להסתפקות במועט. תשאל כל ילד חרדי בן 3, מה זה בל תשחית? התור למקלחת קצת יותר ארוך, ישנים קצת בצפיפות, אבל עם הרבה חום ואהבה. בבית הספר או בחיידר כמעט ואין תחרות מותגים. טוב שאומרת כמעט. כולם עם אותו סנדוויץ' עם ממרח השחר או עם גבינה ומלפפון, ותאמין לי, הילדים שלנו מבסוטים, ההורים שלהם לא במרוץ מטורף אחרי הכסף, יש להם סנדוויץ' בילקוט, קלפים של גדולי הדור במהדורה חדשה, מעיל חם, גינה ושמש. מה צריך ילד יותר מזה? צריך ילקוט של אלוקיטי, אבל בסדר, בגדול היא צודקת. אז אולי כל עניין הילודה הוא לא רק קטע כלכלי, אלא מיצוי אישי שלכם, שזה בסדר גמור, כן? זה לא אתם, זה אני. הקריירה בילד השני נהיה לכם קצת צפוף באוטו, וצפוף עם הקריירה והחברים והלימודים והיעדים. היעדים הרי מטריפים אתכם, השבתות בבוקר. להביא 8 ילדים לעולם זה באמת לא פינוק גדול, זה מלא ויתורים, זה מלא ספלי קפה קרים שהתקררו, זה לילות בלי שינה, זה ביטול העצמי והאני והאגו. הבאת ילדים לעולם זה בעצם מחיקת הצרכים הבסיסיים שלי. אז אתה באמת חושב ברצינות שהשיקול שלי היה כלכלי? ניסיתם אותנו בקיצוץ הקצבאות, אבל ברוך השם זה לא עצר אותנו. קומה 9 בשערי צדק, הנה סמואלוב, מפוצצת. וזה בלי שדיברנו על איומים דמוגרפיים, ובלי שדיברנו על עם ישראל שאיבד מיליונים בשואה. אז זכותכם להעמיד את עצמכם לפני הילדים, לדאוג לחירות שלכם, לפרנסה שלכם, לא לחתור למשפחה גדולה. לכם קשה? סבבה. תשאירו לנו את העבודה. אגב, בחישוב מהיר, אם 11 מילדיי, אם 11 ילדיי ילכו בדרכי, צפויים לי בעזרת השם 121 נכדים, נו, נראה אותך לא מקנה, אז אני מאחלת לך בהצלחה בתפקיד החדש שלך, יעל מזרחי, אם כל חטאת, כן? הוא אמר שהרבה משפחות מרובות ילדים זה חטא, אז היא אם כל חטאת. טוב, עד כאן התעוררות שלנו להיום עם המכתב הזה. חתמנו, מוטי קופפר היה טכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר, עוד 23 שעות. בוקר טוב. Thank you.